אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת בית. ערן סיקורל.
השעה הבינלאומית 10 במרס 2024, 134 חטופים עדיין בעזה והיום בעולם. התוכנית להעברת סיוע הומניטרי באמצעות נמל צף בעזה הולכת ומתגבשת. בתוך כך ספינה ועליה ציוד חירום צפויה לעזוב את הנמל בקפריסין לכיוון עזה היום בשעות הצהריים. הלחץ על ישראל להזרים עוד סיוע הומניטרי בסיוע, נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן מפעיל את מלוא כובד משקלו על ראש הממשלה נתניהו.
He has a right to defend Israel, a right to continue to pursue Hamas, but he must pay more attention to the innocent lives being lost as a consequence of the actions taken. He's hurting Israel more than helping Israel by making the rest of the world, it's contrary to what Israel stands for.
יש לו זכות להגן על זכותה של ישראל להמשיך ולרדוף אחרי חמאס, אבל הוא חייב לשים לב יותר לחיי חפים מפשע שעבדו כתוצאה מהפעולות שננקטו. לדעתי הוא פוגע בישראל יותר מאשר עוזר לישראל בכך שהוא מנהל את המשך המלחמה בסתירה למה שישראל מייצגת. אני חושב שזו טעות גדולה. בניגריה חטפו חמושים 227 תלמידים בבית ספר בעיירה קוריגה שבצפון המדינה. התלמידים והמורים ניסו להדוף את החמושים אך ללא הצלחה. מטרת החטיפה, כופר.
They came in dozen, riding on bike, shooting sporadically and randomly. They surrounded the school.
הם הגיעו בעשרות, מספר אחד המורים, רכובים על אופניים חשמליים, יורים לכל כיוון. הם הקיפו את בית הספר וחסמו יציאה ממנו. הם עזבו עם יותר מ-200 תלמידים מבית הספר היסודי. שום ארגון לא קיבל על עצמו אחריות לחטיפה. המשטרה הניגרית, כמו במקרי חטיפה אחרים, עדיין חוקרת. מפלה לראש ממשלת אירלנד לאו ורדקר, העם דחה ברוב גדול במשאל העם שתי הצעות. האחת נועדה להכיר במשפחות שלא התקיים בהן טקס נישואין. השנייה הייתה אמורה לבטל סעיף בחוקה שקבע שתפקיד האישה לטפל בבית. ראש הממשלה מאוכזב.
Family amendment and the care amendment referendums have been defeated comprehensively on a respectable turnout. The government accepts the result and will respect it fully.
שיעור ההצבעה היה גבוה, המצביעים דחו את ההצעות. הממשלה מקבלת את התוצאות ותכבד אותן. מושלת אורגון הודיעה על חקיקה חדשה שנועדה להוציא אל מחוץ לחוק החזקה של סמים. לפני 3.5 שנים החליט הציבור להכניס את הסמים הקשים אל החוק. התוצאה הייתה הפיכתה של פורטלנד לעיר ללא הפסקה מהסוג הרע. מנהיגת הרוב הדמוקרטי בקונגרס של אורגון, קייט ליבר.
It became very, very obvious that what was happening on the streets of Portland and what was happening on Main Street, Oregon, was unacceptable. And we could not wait any longer to wait for the system to catch up. We needed to do something immediately.
היה ברור מאוד שמה שקורה ברחובות פורטלנד וברחובות הראשיים של אורגון הוא בלתי מתקבל על הדעת. לא יכולנו לחכות שהמערכת תדביק את הפער, ונאלצנו לעשות משהו באופן מיידי.
Girls grow into women, but not all boys grow into men. Some remain hopelessly stuck.
היום בלילה טקס פרסי האוסקר ה-96 בהנחיית ג'ימי קימל. גבר ילדותי ינחה את הטקס, נאמר בפרומו המבוסס על הסרט ברבי.
One of them will host the Oscars. Live, Sunday, March 10th, at a new time, 7 Eastern, 4 Pacific, on ABC.
וגם... ראשונה בקריירה, מדונה וקיילי מינו הופיעו יחד על במה אחת בלוס אנג'לס, זאת במסגרת סיבוב ההופעות הבינלאומי של מלכת הפופ. השתיים ביצעו את השירים I Will Survive ו-Can't Get You Out of My Head. I will survive. Just as long as I'm alive. השעה הבינלאומית שעורך עמוד שפירה בביצוע הטכני שמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכולכם ושלום לאמיר שמואלי שמעבר לזכוכית. אנחנו פותחים עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן שאומר הלילה, נתניהו מזיק לישראל יותר משהו מועילה, פעולה של צהל ברפיח היא קו אדום, לא פחות. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום אירן.
אז עם מה נתחיל? עם הדברים שאולי צריכים לעודד את ישראל או אולי להדאיג את ישראל? כי היו גם וגם.
אני חושב ש... וזה מה שביידן עושה כבר כל הזמן, כולל בנאום השנתי שלו על מצב האומה בלילה בין חמישי לשישי. תערובת של מצד אחד הכרה מלאה באחריות של חמאס ובזכות של ישראל להגן על עצמה, והבטחה מפורשת שהוא לא הולך לקחת לישראל את הסיוע הביטחוני, לא משנה מה, כך שברמה הזאת יש בהחלט הרגעה, ברמת המדיניות של הממשלה, יש סיבות לדאגה גם בדברים שהוא אומר שהם אגב לגמרי עקביים עם דברים שהוא אמר קודם לכן. הרעיון הזה שהוא מרגיש שישראל מתקדמת בכיוון הלא נכון ולא מקשיבה לו כשמדברים על סיוע הומניטרי וכשמדברים על מספר העבדות ברצועת עזה. בוא נשמע אולי תחילה קטע מהדברים.
What's happening is he has a right to defend Israel, a right to continue to pursue Hamas, but he must pay more attention to the innocent lives being lost as a consequence of the actions taken. He's hurting Israel more than helping Israel by making the rest of the world, it's contrary to what Israel stands for, and I think it's a big mistake, so I want to see a ceasefire, and I'm starting with
אז, a major major אומר הנשיא ביידן, והוא מתייחס לנתניהו בשם הוא אומר הוא, אבל התשובה, הכוונה היא לנתניהו, אומר הוא חייב להקדיש יותר תשומת לב לאובדן חיי אזרחים ברצועת עזה בגלל הפעולות שלו. ואז אומר ביידן, לדעתי הוא פוגע בישראל יותר ממה שהוא מסייע לה, והוא מתחיל להגיד משפט, הוא אומר, בכך שהוא גורם לשאר העולם, כלומר כנראה לשאר העולם להתנגד לישראל, הוא אומר, זה אומר, בניגוד למה שישראל מייצגת, לדעתי זו טעות. ביידן ממשיך ואומר שהוא רוצה לראות הפסקת אש משמעותית, ששישה שבועות, שבתקופת הרמדאן לא תהיה פעילות צבאית. הוא גם מספר שהוא דיבר עם מנהיגים ערבים באזור, וכולם מוכנים להכיר בישראל באופן מלא, ולהתחיל מחדש את הליך השיקום, ולכן צריך להיכנס לתהליך הזה של הפסקת אש. כך שכן, הדברים אולי דומים למדיניות שלו, אבל הכיוון הזה ישירות לנתניהו, והלשון היותר תקיפה באמת מבהירה איפה אנחנו נמצאים כרגע, וגם מחדדת את הנקודה הזאת שאנחנו רואים כבר כמה ימים, וגם אגב בא לידי ביטוי בדברים שאמרה סגנית הנשיא קמלה הריס, הניסיון הזה או ההכרה הזאת או הכוונה הזאת האמריקאית של לעקוף את ראש הממשלה נתניהו.
וגם בנאום על מצב האומה בישראל. כמובן, הביקור הכמעט ממלכתי שהעניקו שם לבני גנץ.
כן, יש איזשהו ניסיון להעביר את המסר, לפחות מבחינת הממשל, שהבעיה זה נתניהו, הבעיה זה הממשלה של נתניהו, ולכן הם רוצים לעקוף את זה. אגב, הוא נשאל ברעיון ל-MSNBC, הוא אומר, או, יש אנשים שחושבים שאולי אתה צריך לנסוע לישראל לדבר בכנסת, והוא אומר, כן. ואחר כך כששואלים אותו על הפרטים, אם הוא צריך הזמנה של ראש הממשל נתניהו, או שמספיק הזמנה של הנשיא הרצוג, לא שיש הזמנה כזאת, הוא אומר שהוא מעדיף לא לדבר על זה כרגע, אבל כן, הרעיון הוא שהם מבודדים או מנסים לבודד את נתניהו והממשלה שלו, מהשאלה הכללית יותר של ישראל לאן.
ובתוך כך הולך ומתגבש לו הנמל הימי, די מדהים בהתחשב בעובדה שבמשך כמעט 15 שנה היה מצור ימי מוחלט על עזה, מנעו מספינות סיוע להגיע, והיום אמורה לצאת מקפריסין ספינת סיוע לעזה, וזה נראה כאילו כמעט טבעי.
כן, זה נראה טבעי. בסופו של דבר ארצות הברית עשתה דבר, אולי בשלב מאוחר, אבל עשתה דבר שכנראה היה פשוט לעשות. כמובן ש... השאלה, המכשול תמיד היה ישראל, ושאלת גם הבדיקה של הסחורות, והמצור הישראלי על עזה, וכל הדברים האלה, אבל בסופו של דבר, כאשר ארצות הברית הגיעה למסקנה, מסקנה שהגיעה אליה בשבועות האחרונים, והיא שמתרחש אסון הומניטרי ברצועת עזה, ושישראל כנראה לא הולכת להיות הפרטנרית בלעזור, או לפחות לא לעזור ברמה משמעותית, הם צריכים לנסות כל דבר אחר, כולל הרעיון הזה של המזח, שהם מכנים אותו מזח זמני, אגב, הוא ייכנס לפעולה באופן ממשי רק בעוד חודש, אולי אפילו חודשיים. למה חשוב לאמריקאים להגיד שזה זמני? זה זמני כי, תראו, הם רוצים להגיד, אנחנו לא מתערבים בשיקולים בעזה בטווח הארוך, אם כן יהיה שם נמל או לא, זה בין עזה, ישראל ומצרים. אבל מי שחושב שיש מזח זמני שהוקם שם, ושיום אחד הוא יפורק ויעלם, אני חושב שזאת גם כן אשליה בסופו של דבר.
כן, באזורנו הזמני הוא לעתים הקבוע, כן.
בדיוק, זה יישאר.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה, אירן.
אנחנו מכאן למתרחש ברוסיה, הבחירות שם הולכות ומתקרבות, וגם ההתנגדות לנשיא פוטין, אמנם לא מעל פני השטח, יותר מתחת לרדאר, ואנחנו רוצים להביא כאן רעיון בלעדי עם אחד מראשי האופוזיציה שעוד נותרו בחיים ברוסיה, ואנחנו רוצים לומר שלום לאלכס נירנברג, כאן חדשות בדיגיטל. אתה שוחחת עם יבגני סטיופין, מי האיש?
שלום אירן, ובכן, יבגני סטיופין יכול היה להיות אדם מאוד מאוד מסודר בחיים. הוא התחיל את דרכו בפרקליטות הרוסית, התקדם לתפקיד בכיר במוסד הזה, ועבר למרכז העניינים למוסקבה. אבל אז לפתע שינה כיוון, עזב את עבודתו, הפך לפעיל למען זכויות האזרח, ובהמשך גם איש אופוזיציה במועצת עיריית מוסקבה. לאחר שיצא נגד המלחמה באוקראינה, הוכרז כסוכן זר, וחשש מאוד כי יעצר. כעת הוא גולה בגרמניה וממתין לשעת כושר לחזור לרוסיה, ממש כמו אלכסי נבלני בזמנו. לכן באופן טבעי פתחנו את הרעיון איתו בשאלה על תחושותיו כשצפה בהלוויית נבלני, אותו הוא מכיר היטב. הנה.
большинство из тех, кто осталось, они тем не менее сейчас запуганы во многом вот этими тотальными репрессиями, которые в России сейчас, и, соответственно, не вышли уже по этим причинам. Будь мы в какой-то более-менее нормальной ситуации, условной там европейской.
כן, אומר יבגני סטופין, רוב התומכים של נבלני ברוסיה מפוחדים בשל הדיכוי המוחלט בו נוקט השלטון, ולכן הם לא באו להלוויה. אם היינו במצב פחות או יותר נורמלי במדינה אירופית כזו או אחרת, או למשל ישראל, אני בטוח לחלוטין שמיליונים של רוסים היו מגיעים להלוויה של אלכסי. סטופין משוכנע שנבלני נרצח על ידי שלטונות רוסיה, ומתייחס לאופייה של מושבת העונשין המרוחקת, אליה נשלח האופוזיציונר הרוסי טרם מותו. נשמע.
קולוניה особого режима полярный волк, ситуация принципиально иная. Эта колония вся живёт только в одном посёлке, посёлке Харк.
אומר סטופין, מושבת העונשין פולרני וולק, זאב הקוטב, היא כזו שכל הצוות שלה מתגורר ביישוב אחד. היישוב הזה נוצר על מנת לתחזק את מושבת העונשין הזאת, ובלעדיה אין ליישוב הזה זכות קיום. זה מקום אידיאלי בשביל להכריח את כל הצוות לשתוק. לכן אני חושב שאלכסי יופנה בכוונה למושבת העונשין הזאת, כדי שבמקרה וירצח ניתן יהיה להסתיר את הנסיבות האמיתיות של המוות. ביום שישי הקרוב, כמו שציינת אירן, אזרחי רוסיה יצאו לבחירות במרכאות, בסיומן פוטין שוב ינצח. זה מה שיש לסטופין להגיד על כך.
Ну, мы называем это не выборами, мы называем это процедурой, имитирующей выборы, да, так будет несколько точнее. Понятно, что ему нарисуют...
כן, אומר איש האופוזיציה הרוסי, אנחנו לא קוראים לזה בחירות, אנחנו קוראים לזה הליך המדמה בחירות. זה מדויק יותר. ברור שלא יהיו הפתעות. יש אפשרות להצבעה אלקטרונית, יש לחצים על עובדי מדינה להגיע להצבעה, הורידו כמעט את כל את המצלמות בקלפיות, כלומר יש המון אפשרויות פתוחות לזיופים, כמובן לטובתו של פוטין. גם בנוגע למלחמה שנמשכת כבר שנתיים בין רוסיה לאוקראינה, מנהיג האופוזיציה הרוסי אינו אופטימי. הנה.
К сожалению, такой основной прогноз в том, что пока Путин у власти, эта война будет продолжаться. Почему? Потому что ему война выгодна.
לצערי, אומר סטופין, התחזית היא שכל עוד פוטין בשלטון, המלחמה הזאת תימשך, כי המלחמה מועילה לו. אנחנו גם רואים שהרייטינג של פוטין עולה כשיש החרפה מקסימלית של היחסים עם המערב. זה כמו בספר של ג'ורג' אורוול, שבו שלוש אימפריות נלחמות כדי בעצם להדק את השליטה על האזרחים שלהן. זה המצב גם פה. שאלנו על ההחלטה האישית של סטופין להרוק מן הממסד אל האופוזיציה, והוא סיפר לנו על מקרה ספציפי שהשפיע עליו עמוקות, שלא נוגע לענייני מדיניות או פוליטיקה גבוהה, אלא דווקא לאיכות חיים של בני אדם. הנה.
К когда я, соответственно, пошел работать в адвокаты, защищать людей уже, да, мы стали бороться за экологию в моем районе, в Ленинграде-Красовка. Там есть такой мусоросжигательный завод номер 4.
כן, אומר סטופין, הייתי לוחם למען הסביבה במחוז שגרתי בו, והיה מפעל מזהם שהרג אנשים ומילא בתי קברות. הוא היה שייך לבן של חבר של פוטין, צ'ייקה. ולמרות שהוכחנו לכל הרשויות שזה מפעל מזהם והורג, איש לא הסכים לסגור אותו. אמרו לנו ישירות, לסגור? על מה אתם מדברים? אתם הרי יודעים למי המפעל הזה שייך, אין לנו מה לעשות. כיום סטופין כאמור גולה בגרמניה, אבל הוא משוכנע שיום אחד עוד יחזור וימלא תפקיד בכיר בשיקומה של רוסיה ושל הדמוקרטיה הרוסית אחרי שנות הערש של פוטין. כדי שזה יקרה איראן, משהו יסודי מאוד יהיה חייב להשתנות בפדרציה הרוסית. כרגע צריך להגיד, השינוי הזה לא נראה באופק.
יש להם סיכוי בכלל, אלכס? יש להם יכולת להתארגן בכלל לאנשי האופוזיציה שם ברוסיה? או שגם זה כבר מאוד מאוד קשה?
גם זה כבר מאוד מאוד קשה. המסך הברזל ברוח של פעם הולך ונסגר. מאוד מאוד קשה לבטא דעות עצמאיות ברוסיה. כל מי שמנסה מתחיל לחוש את הממסד רודף אחריו, וכרגע יש רק אפשרות למחאה מקומית פה ושם, במקומות שעדיין הממסד לא הגיע אליה.
עד כמה האינטרנט למשל ממלא תפקיד בהתגייסות או הגיבוש של האופוזיציה, אם בכלל?
השלטון מנסה לשתק את האינטרנט, השלטון מנסה לשלוט בזרימת המידע, וזה עובד לו באמצעות הפחד. גם אם באמצעות האינטרנט עובר מידע מסוים על כוונה להפגין במקום כזה או אחר, אז הציבור חושב פעמיים אם להגיע, כי הוא יודע שאם הוא יגיע למקום ויפגין בו, הדיכוי יהיה מאוד מאוד קשה, והיכולת לשנות את התמונה הכוללת כמעט ואינה קיימת. לכן אנשים רבים פשוט הרימו ידיים ואומרים לעצמם, אנחנו צריכים לחכות שהרוע הזה יעבור, ואז לנסות לבנות רוסיה חדשה. כרגע אין לנו ממש על מה להילחם.
ונכון לעכשיו, לא מסתמן שום מנהיג משמעותי שיכול להוביל את האופוזיציה במקום אלכסיי נבלני.
כרגע אין מנהיג כזה, יש המון אנשים שאולי מעוטטים על כוונה כזאת, אבל כל מי שהופך להיות מסוכן מדי, מוצא את עצמו נרדף מאחורי סורג ובריח. במצב כזה מאוד מאוד קשה לפתח מנהיגות, להתחיל לצבור תומכים, כרגע לא נראה באופק.
אלכס נירבורג, כאן חדשות בדיגיטל, תודה רבה על הרעיון המעניין הזה.
תודה.
האם האפיפיור קורא לאוקראינה להיכנה? האפיפיור פרנציסקוס התראיין בסוף השבוע וקרא לזלנסקי להרים דגל לבן ולפתוח במסע ומתן לפני שיהיה מאוחר מדי. דובר הוותיקן מיהר לתקן ואמר כי הרמה דגל לבן איננה בהכרח קנייה, כפי שכלי תקשורת פרשו בתדהמה. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
מבוכה בוותיקן, האפיפיור פרנציסקוס הציע בפעם הראשונה לאוקראינה להרים דגל לבן ולפתוח במסע ומתן עם הרוסים. בריאיון לטלוויזיה השוויצרית אומר האפיפיור כי מי שרואה את העם סובל ויש לו את האומץ להרים דגל לבן ולפתוח במסע ומתן חזק יותר.
E il coraggio di la bandiera bianca e negoziare sei sconfitto. che la cosa non va, avere il coraggio di negoziare. Ma Gesù continua così, quanti morti e poi, e finirà peggio ancora.
אם אתה רואה שאתה מובס, עליך לאזור אומץ ולפתוח במסע ומתן. אחרת תהיה עד למותם של רבים אחרים. דברי האפיפיור זכו להד ברחבי העולם, וכלי התקשורת הבינו כי האפיפיור מבקש מאוקראינה להרים דגל לבן, להיכנה ולפתוח במסע ומתן. דובר הוותיקן מתאו ברוני מיהר לתקן את המצב, ואמר כי הרמת דגל לבן אין משמעותה להיכנה, אלא לאזור אומץ כדי לפתוח במסע ומתן. האפיפיור התייחס גם למלחמה בעזה ועודד את שני הצדדים לפתוח בדיאלוג. כאן יוסי בר, רומא.
אנחנו כאן השעה הבינלאומית ואנחנו מכאן לאמסטרדם. שם נחנך היום מוזיאון השואה המקומי. שלום לכתבנו באירופה דוב גילהר.
שלום רן, אני רוצה להשמיע לך לפני הכל את הקולות שפגשו, את המראות שפגש נשיא המדינה יצחק הרצוג, שהגיע לאמסטרדם לחנוכת מוזיאון השואה. מה זאת אומרת מוזיאון השואה? עשרות שנים אחרי, 75-80 שנה אחרי השואה, נחנך מוזיאון לאומי
טוב מאוחר מאף פעם לא.
מאחר אף פעם לא, ונדבר על זה תכף, אבל לראשונה בעצם מאז פרוץ המלחמה, ולראשונה מאז המהלך הקרקעי, הוא נתקל בחול, בתמונות שאנחנו מראים הרבה, וזה ההתנגדות של המונים למלחמה בעזה. בואו נשמע חלק מהקולות שבהם נתקל הנשיא הרצוג שהגיע לחנוך את המוזיאון באמסטרדם.
At 1 p.m., Yitzhak Herzog is going to come out of those doors. And at 1 p.m., yes, yes, boo! Boo, boo, boo! Yes, that is in spirit. At 1 p.m., he's leaving that building. And we want to be as loud as possible. So we are being strategic about this. We have speeches from 11 till 12.
נראה לי מספיק.
בוא, בוא, בוא.
זאת קבלת הפנים. עכשיו, הרצוג, אתה יודע, ראש הממשלה עסוק בארץ בניהול המלחמה, והוא לא יוצא לחול, ולכן הוא לא פוגש את המראות האלה. הרצוג היה בחודשים האחרונים פעם אחת בדאבוס, באירוע האקסקלוסיבי הזה שמנותק מההמונים, פעם שנייה בוועידת מינכן לביטחון, שגם היא עטופה בהרבה מאוד שוטרים, וכמובן בגרמניה הדבר מסוג הזה הוא תמיד נשלט, והנה הוא מגיע בפעם הראשונה לבירה אירופאית, ורואה את המראות, שומע את הקולות, שאפשר לראות ולשמוע כמעט כל סוף שבוע. Mm-hmm. יש שם אלפים מסביב לבית הכנסת הפורטוגזי באמסטרדם, ומה שקורה הוא שבחוץ מדברים המפגינים על לעולם לא עוד. מה זאת אומרת לעולם לא עוד? מתכוונים, לעולם לא עוד זה עכשיו, וזה קורה בעזה. רוצים להשוות השוואה זדונית ומופרכת בין הלחימה של צהל ברצועה לבין הדברים שקרו בתקופה הנוראה ההיא.
זה הנרטיב בעצם, זה הנרטיב שהפלסטינים מקדמים בשנים האחרונות, ובעיקר מאז שהחל המבצע.
נכון, והרצוג בתוך בית הכנסת שהוא נוהם ונשמע את הדברים, משתמש בעצם באותו מוטיב. המוזיאון הזה הוא קם כדי שזה לא יקרה עוד לנו, לעם היהודי. בוא נשמע אותו ומיד נתרגם.
At this pivotal moment in time, this institution sends a clear, powerful statement. Remember. Remember the horrors born of hatred, anti-Semitism, and racism, and never again allow them to flourish. Unfortunately, never again is now, right now. Because right now, hatred and anti-Semitism are flourishing worldwide, and we must fight it together. I ask you all to join me in prayer for the victims of the Shoah and for the victims of hatred, terror, and anti-Semitism in the present, wherever they may be. Finally, in this shrine of prayer, let us pray for the immediate safe return of our hostages, and let us pray for peace, as in the words of Jewish liturgy. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום.
כן, והוא קושר כמובן.
אני לא אתרגם באופן מלא, אבל בדיוק העניין הזה, המוזיאון הזה נוסד כדי שהתזוזות האלה לא יתרחשו שוב, לעולם אסור להם לצוץ ולעלות שוב, ולצערי, כרגע הוא אומר, אנטישמיות עולה ברחבי העולם ועלינו להילחם בה יחד.
לסיום, דובי, היה לו שם כל מיני רעיונות לעצור את הנשיא הרצוג, לעצור גם את יושב ראש יד ושם דני דיין. מה קרה עם כל ההתבטאויות האלה?
כן, זה ארגונים שמאוד לא אוהבים אותנו, שפועלים נגדנו הפרו-פלסטינים, חלקם פלסטינים בעצמם, חלקם אירופאים שאוהדים את את הרעיון הפלסטיני. הוגשו שתי תביעות לעצור את הנשיא הרצוג ואת נשיא יד ושם, יושב ראש יד ושם דני דיין, והעניין הזה לא קרה איתו שום דבר. אני חושב שאפילו מי שהגיש את התביעה הזאת, העורך דין שהגיש את התביעה הזאת, כעת יעמוד בפני הליכים משמעתיים בלשכת עורכי הדין בהולנד, מכיוון שלא היה בסיס לעניין הזה, וכנראה על רקע מופרכות הדרישה הזאת, אז לשכת עורכי הדין בהולנד עומדת לנקוט נגדו צעדים, אבל כן, זה מבטא את מה שישראל עוברת בה בימים האלה באירופה, מקומות אחרים בעולם, והנשיא הרצוג לראשונה נתקל בעניין הזה ממש פנים אל פנים, וזה לא נעים, אפשר להבין.
דוב גילהר, שליח כאן לאירופה, תודה.
בשמחה.
ושלום ליושב ראש יד ושם דני דיין.
שלום אלן.
טוב, אז ניצלת מזה פחות או יותר, לא? או שעדיין לא, אתה עדיין על אדמת הולנד.
אני עדיין על אדמת הולנד עד מחר בערב, אבל לרגע לא חששתי. אני רוצה להגיד לך מעבר לקוריוז הזה של הבקשה לעצור אותי ואת הנשיא הרצוג, אני חושב שאין דבר יותר בזוי, יותר נורא מלראות הפגנה נגד פתיחה של מוזיאון שואה, אל מול מוזיאון שואה. זה מראה עם מי אנחנו מתמודדים.
כן, עניין לא פשוט, ואיך מתמודדים באמת מול הדבר הזה?
טוב, אתה יודע, אני עוסק בפן אחד של המאבק הזה, אני חושב שהחינוך והעלאת התודעה למה שהיה כאן באירופה לפני 80 שנה, היא גם היא חלק מן המאבק הזה נגד השנאה כלפי היהודים שמרים הראש. אני לא משלה את עצמי שרק על ידי כך שאתה מחנך ומספר את סיפור קורות השואה, אתה מנצח את האנטישמיות, עובדה שלא, אבל זה גם חלק מן המאמץ הזה.
כן, ויכול להיות שלא למדו שם מספיק. אין אולי דרך אחרת להסביר את הגל הזה של השנאה נגד ישראל, ואולי האנטישמיות הכל כך גדולה שמרימה את ראשה בחודשים האחרונים. יכול להיות שכולנו וגם הממשלות האירופיות קצת נרדמו בשמירה בתיאור מערכת היחסים ההיסטורית בין העם היהודי לעמים האירופיים.
כן, מצד שני, אני חושב שהבעיה היא פחות של המנהיגויות. אני מוצא בחלקים גדולים, לא בכולם, אבל בחלקים גדולים באירופה, מנהיגות שמחויבת לנושא. שמעתי עכשיו, בנוסף לנאומו המצוין של הנשיא שלנו, הנשיא הרצוג, שמעתי גם נאום מוצלח ומרשים לא פחות של נשיא אוסטריה ונדר בלן, שבו שהוא פתח אותו באזכור מאוד לא נוח עבורו, שמושל הולנד הנאצי היה אוסטרי, היה יליד אוסטרי. היה לי דוסיה, ובהחלט אני מתלהה בהרבה מן המדינות רצון לקחת אחריות. גם הייתה לי שיחה עכשיו על כך גם עם מלך הולנד וגם ראש ממשלת הולנד. הבעיה היא האם זה יורד לחברה האזרחית ולכל החלקים של החברה האזרחית.
מה אמר לך המלך? מעניין.
אני לא יכול לצטט את המלך, אבל אני יכול להגיד שמצאתי ללא ספק מחויבות עצומה מצידו, גם בנאומו הפומבי בבית הכנסת היום לעניין הזה, וגם של ראש הממשלה שהביע את שמחתו, הייתי אומר אפילו את גאוותו, שהפתיחת מוזיאון השואה הייתה במשמרת שלו, אמנם סוף המשמרת שלו הוא בקרוב עומד להתחלף, אבל עדיין הספיק לעשות את זה במשמרת שלו. האתגר הגדול של הממשלות האירופאיות היא פחות במחויבות שלהם עצמם, של המנהיגים עצמם, כמו ביכולת או לפעמים חוסר היכולת שלהם, שזה יחלחל לחברה האזרחית. ואני תמיד אומר למנהיגים האירופאים שאני נפגש איתם, שעם אזרחות אירופאית באה סט של מחויבויות כלפי העם היהודי, גם אם הסבא של האזרח האירופי היה רחוק מאוד מאירופה בזמן השואה. לא, גם כשאירופה הופכת, המדינות האירופיות הופכות לחברות רב אתניות, רב תרבותיות, תרבותיות, המחויבות כלפי היהודים חייבת להימשך.
אני רוצה לשאול אותך על הניסיון ההיסטורי באמת הרב שיש ליד ושם בתיעוד זכר השואה, והאם הניסיון הזה המצטבר מסייע במשהו לנהל סוג של תיעוד של אירועי 7 באוקטובר והמלחמה האחרונה שעוברת עלינו, או במילים אחרות, האם יש מקום להיעזר בידע ובניסיון של יד ושם בתיעוד של האירועים הקשים שעברו.
אז ערן, אני אענה על זה, אבל קודם אני רוצה להגיד בהקשר הזה שאתה שואל גם, שאני מאוד גאה לראות שביותר ויותר בירות אירופאיות ומוזיאוני שואה בכל העולם, הגישה שלנו של יד ושם שבה לא מונצחים רק השישה מיליון כקולקטיב, אלא יש פרסונליזציה של, של, של הקורבנות, השמות, התמונות, החוויות שהם עברו, לא רק שישה מיליון, לא רצח אחד של שישה מיליון יהודים, אלא שישה מיליון מעשי רצח של יהודי אחד או יהודייה אחת כל אחת. הגישה הזאת שאנחנו קידמנו, מקדמים מזה עשרות שנים, הולכת בתופסת...
לכל איש יש שם בעצם, זה המסר.
לשאלה שלך, אני אגיד לך שעם כל ההבדלים העצומים שקיימים בין השואה לשבעה באוקטובר, כן, יד ושם העמידה את, את יכולותיה ואת ניסיונה בתחום גביית עדויות, גם לרשות מי שעוסקים היום בגביית עדויות לשבעה באוקטובר. אנחנו לא לוקחים על זה קרדיט, אנחנו עושים את זה, הייתי אומר, כמסעים לגופים שאמונים על כך, אבל אנחנו עושים את זה גם בימים אלה ממש.
לסיום אני רוצה לשאול אותך, מהמומחיות השנייה שלך, כקונסול שלנו בניו יורק, אתה מודאג מהצהרות האחרונות של הנשיא ביידן ומהיחסים המדרדרים בינו לבין ראש הממשלה נתניהו?
איראן, אני מעריך מאוד את הניסיון שלך, אבל ברגע שהתמניתי ליושב ראש יד ושם, שמתי חומה סינית ביני לבין פרשנויות והבעת עמדות בנושאים...
כן, אתה מרגיש שגם הפוליטיקאים שמו חומה סינית מולך?
לא, אבל הם לא, אני לא... זו שאלה שאתה צריך לשאול את הפוליטיקאים, כיוון שאני לא מחשיב את עצמי פוליטיקאי, אני פטור מלענות עליה.
דני דיין, תודה רבה לך.
ואני עדיין יושב ראש יד ושם.
יושב ראש יד ושם, דני דיין.
למרות הפוליטיקאים.
השורד, כן. תודה רבה לך על הדברים.
תודה לך, אירן.
ועכשיו אני רוצה לומר שלום לרב אליעזר רוזנפלד, שלום לך.
הרב אליעזר וולף.
אליעזר וולף, שלום לך. אני מבין שאתה הרב בעצם הראשי של אמסטרדם, נכון?
נכון, רב בית הדין, כן. אז אני די עסוק פה בכל מה שקורה, ובאמת המצב הוא מורכב מאוד, כשאנחנו יודעים שיש פה 200 מוסק ששלחו מכתב של למלך לבקש ממנו שהוא לא יבוא לפתיחת המוזיאון על השואה, ובכל זאת הגיע. זה די אמיץ, זה צד שאנחנו מאוד מכבדים.
הולנד היא יחסית חריגה שם באזור, נכון? ודאי אם נשווה אותה לבלגיה התאומה הסיאמית, גישה מאוד מאוד אחרת גם כלפי הקהילה היהודית וגם כלפי ישראל, נכון?
נכון, אני חושב שהיא לא תאומה. הסובלנות של הולנד היא היסטורית, במשך מאות מאות שנים הולנד הייתה עד השואה מקלט ליהודים, שזה הנוסים, ואחר כך גם הסובלנות לגיור, וגיור ממדינות אנטישמיות.
עד באמת אותו קרע עמוק בין העם היהודי לעם ההולנדי במלחמת העולם השנייה, קרע שקשה לאחות אותו עד היום.
נכון, זה בהחלט מה שקרה במלחמת העולם השנייה הוא טרומה עד עצם היום הזה, ונכתבו הרבה ספרים על הדור השני, ויש סבל עוד גדול ממה שקרה. זאת אומרת שהופתעו מההתנהגות של שכניהם.
כן, כן, ועכשיו בהחלט. יש מוזיאון, למעשה היה באמסטרדם את מוזיאון אנה פרנק, בעצם בית אנה פרנק,
כן.
שבמידה רבה שימש, כן, סוג של מוזיאון כללי גם לשואה, כסיפור אישי שבעצם, כן, היו לו השלכות רחבות יותר. מה המשמעות בעצם של הקמת המוזיאון הזה גם מבחינתכם, מבחינת הקהילה היהודית?
אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב בדור שמנסים, בפרט במוסדות החינוך, עקב לחץ של האוכלוסייה המוסלמית, שרוצים לשכח את הפן ההיסטורי הזה, ולעשות מזה דבר שולי, ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, וזה מאוד טוב, שבעצם בתקופה כזאת, שבאמת האנטישמיות עולה, ושרוצים לשכוח את מה שקרה בשואה ולהגיד, תשמע, כבר שילמנו מספיק, זה כבר עבור 85 שנה, שהפוך, שצריך עכשיו, בדיוק זה הזמן לעשות מוזיאון, ואני חושב שזה הייתה יוזמה מאוד מבורכת.
תגיד, איך התקופה האחרונה עוברת עליכם עם באמת גילוי האנטישמיות, איך זה מתבטא שם בהולנד?
תקופה לא פשוטה, זאת אומרת, יש פה הרבה הרבה לחץ, יש, ראינו פה את ה, מה שקרה פה בחוץ של, ה, של הבית כנסת הישנוחה, שיש הפגנות די אלימות, יש הרבה לחץ, היה פה לחץ על המלך שלא יבוא, יש איזה ארגון ישראלי ערב רב שנקרא, שגם כן התבטא מאוד בחריפות נגד נשיא המדינה, ויש מה שנקרא פפדיה, שזה כמו המערך, זה כמו מפלגת העבודה, זאת אומרת, משהו לא קיצוני בכלל, שיצא מאוד חריף הבוקר נגד ישראל, נגד...
טוב, ובכל זאת האירוע הזה התקיים והמוזיאון הוקם.
נכון.
אני רוצה להודות לך, הרב אליעזר וולף, הרב של אמסטרדם, תודה רבה לך על הדברים.
תודה, כל טוב, שלום שלום.
אנחנו כאן, גל חטיפת ילדים בניגריה בשבוע האחרון, רק אתמול נחטפו 15 ילדים וארבע נשים מבית ספר, ביום חמישי כמעט 300 ילדים. 1,500 ילדים נחטפו מאז 2014 בניגריה. מה קורה שם? הדיווח של כתבתנו רינה בסיסט.
הורים בצפונה של ניגריה יצאו לרחובות אתמול כדי לזעוק את זעקת ילדיהם החטופים. ההורים חוששים לגרוע מכל, אחרי גל מתגבר של התקפות בבתי ספר ברחבי האזור. צעקות ההורים קוראות לב. הם מתחננים שהממשלה תפעל חזק יותר ומהר יותר כדי להשיב את הילדים שלהם הביתה. הזעקות של ההורים מזכירות זעקות חוזרות ונשנות בניגריה כבר יותר מעשור. בשנת 2014 חטף הארגון האיסלאמיסטי בוקו חרם קרוב ל-300 תלמידות מבית ספר בעיירת צ'יבוק שבצפונה של המדינה. אירוע שהרעיש לא רק את ניגריה אלא את העולם כולו. אשתו של נשיא ארצות הברית אז, מישל אובמה, התגייסה למאבק הציבורי להשבתן, ומדינות מערביות רבות, כולל ישראל, סייעו טכנולוגית ומבצעית בחיפושים. כמה עשרות נערות הצליחו לברוח, אחרות שוחררו תמורת כופר, אבל לא כולן. ישנן נערות חטופות מצ'יבוק שגורלן נשאר עלום עד היום. ההנחה היא שהן הוכרחו להינשא ללוחמי בוקו חרם. גל חטיפות נוסף התרחש בניגריה ב-2021. אז נחטפו 150 תלמידות ותלמידים בעיר קדונה בידי כנופיות של עבריינים. כמה ילדים נהרגו במהלך החטיפה? אחרים שוחררו תמורת תשלום כופר.
Government should be more proactive to help the situation. Government should be proactive. They should not just keep quiet. They should be proactive to help the situation because it's getting out of hand.
הממשלה חייבת לפעול, לא לשבת בשקט. הם חייבים לפעול כי זה יוצא מכלל שליטה. כך קרה אז בייאוש אבא של תלמידה שנהרגה בחטיפה. הקריאה שלו מסתבר תקפה גם היום. במקום שמצב הביטחון ישתפר, הוא רק החמיר. בשנת 2022 הממשלה העבירה חוק שאמור למנוע תשלום כופר לחוטפים, אבל החקיקה הזאת לא הועילה במאומה. העבריינים פשוט לא מתרשמים מזה וממשיכים לפעול.
Even we have sent a strong message to the mothers and we made it clear to them that the one of the most important responsibilities of the government is this, to ensure that we protect the lives and properties of our citizens.
שלחנו מסר חזק לרוצחים הללו. הבהרנו להם חד משמעית שהעדיפות העליונה של הממשלה היא להבטיח את חיי האזרחים שלנו ואת הרכוש שלהם. בעזרת האל, ננסה להחזיר בשלום את כל הילדים, כך אמר אתמול מושל המחוז, לאחר שנפגש עם ההורים המודאגים. ההצהרה שלו לא הצליחה להרגיע את בני המשפחות. מבחינתם, ממשלת ניגריה חייבת לשלוח לאזור הרבה יותר צבא, לא רק לאחר אירועי חטיפה, אלא באופן קבוע. כדי להבטיח את שלום הילדים. חוסר העונים של הצבא הביא לכך שהתושבים עצמם מתארגנים בצפון ניגריה למיליציות אזרחיות. אם הצבא לא מסוגל לעזור לנו, נחפש את הילדים שלנו בעצמנו, כך מסבירים ההורים. כאן רינה בסיסט.
300 ילדים חטופים בשבוע אחד, פשוט בלתי נתפס. פעילים פרו-פלסטינים נכנסו בסוף השבוע להיכל התערוכות באוניברסיטת קיימברידג' והשחיתו באלימות ציור היסטורי של לורד ארתור ג'יימס בלפור. הטענה, בהצהרת בלפור נזרעו זרעי השנאה לפלסטינים. שלום למירי קרימולובסקי.
שלום, שלום ערן.
יש ערך כלכלי ליצירה הזאת?
אז ראשית, הצייר ההונגרי צייר המון את לורד בלפור. דרך אגב, אתה תתפלא, אבל לורד בלפור זכה בחייו ואחרי מותו ל-140 דיוקנאות, זה לא מעט בכלל. זאת לא איזו יצירה עם ערך מאוד גדול, יחד עם זאת, הפעולה היא מאוד אלימה, זה לא כמו עם פעילי איכות הסביבה שזורקים את הצבע האדום. פה בסכין ושחטה...
זה בלתי הפיך בעצם.
נכון, אבל זה גם אומר כמה אלימות יש לפעילים הפרו-פלסטינים. בוא נשמע קטע.
And in the past hour, pro-Palestinian protesters have destroyed a painting of Lord Balfour at Trinity College, Cambridge. The British statesman paved the way for a Jewish state in the Middle East.
Oh my gosh.
So those really are shocking, shocking pictures.
בלתי נתפס.
כן, אז אתה יודע, כמו אצל האנגלים, הכל מאוד ככה בעדינות, אבל יש כזאת מחאה עולמית שיחקרו את זה ומבטיחים כן לטפל בזה. קודם הבטיחו שלא בטוח שיטפלו בזה, לא יודעים מי זה, היות והם הפיצו מסר, כן? זאת תנועה שנקראת Palestine Action, והם הפיצו מסר ברשתות החברתיות, אז מקווים שיוכלו לעלות על זה. האוניברסיטה הוציאה מין הודעה כזאת, אתה יודע, עדינה, שאם מישהו נפגע, יכול לפנות להנהלת האוניברסיטה, הכוונה כמובן לסטודנטים יהודים. בוא נקווה שאלימות כזאת לא תתבטא במקומות אחרים, כי האלימות שהופנתה כלפי הציור הזה, היא בעצם האלימות שנוקטת הקבוצה הזאת כלפי כל מי שמזוהה.
טוב, אנחנו יודעים שהמרחק בין פגיעה ביצירת אומנות לפגיעה בבני אדם הוא קצר מאוד, את זה לימדה אותנו ההיסטוריה שלנו. מירי קרימולובסקי, תודה.
תודה לך,
אירן. אנחנו מכאן לאירלנד. מהי משפחה ומה התפקידה של האישה? אתמול יצאו אזרחי אירלנד כדי להכריע בסוגיה הזאת, משאל עם, ומתברר שרוב התושבים העדיפו להישאר עם הנוסח הישן של חוקת אירלנד משנת 1937. שלום לכתבנו בלונדון, עידו סואן.
שלום אירן, כן, אז באמת שני משאלי עם בו זמנית התקיימו אתמול, כל אחד מהם נועד לשנות חלקים של חוקה, כמו שאמרת, נכתבה ב-37 בהשפעת הכנסייה הקתולית, לא פחות. סעיף 41 התייחס לתפקיד האישה בבית ומגדיר את המשפחה כיחידה המבוססת על נישואין כמובן. הממשלה אמרה שהשפה היא מיושנת, היא אינה מכירה בזוגות שלא נישואים, כמובן לא בזוגות בני אותו מין, ולכן ביקשה מהבוחרים לאשר שני שינויים. תיקון המשפחה היה מרחיב את הגדרת המשפחה כך שתכלול מערכת יחסים ממושכת. תיקון סעיף הדאגה למשפחה היה מחליף את ההתייחסות לנשים בבית בהנחיה חדשה, המכירה בתפקיד של מטפלים, כלומר carers, ללא התייחסות למגדר. עכשיו, כל המפלגות הפוליטיות הגדולות תמכו בשינוי. ראש הממשלה ליאו ורדקר הזהיר כי כל תוצאה אחרת תהיה מכשול למדינה, אבל כשהתוצאות הגיעו בשבת, הן היו לא מהדהד ונחרץ. ומה היו התוצאות בעצם? אז 67% דחו את תיקון המשפחה לעומת 32% שהצביעו בחיוב, 74% דחו את תיקון הטיפול לעומת 24%.
אז מה קרה כאן בעצם? יש איזשהו הסבר?
אז יש הסבר, אז זהו. קודם כל, אחוז ההצבעה עמד על 44%. זו הייתה תפיסה מהדהדת לא רק לממשלה, אלא לכל הממסד הפוליטי באירלנד. מפלגת השין פיין, מפלגות האופוזיציה העיקריות האחרות, גם הן תמכו בשינוי, וכך גם מוסדות רבים וקבוצות הסברה במדינה. וזה מעניין כי בהמשך לגל הליברלי ששתף את אירלנד ב-2015 והביא לאישור נישואין חד מיניים, ואחר כך ב-2018 לאישור הפלות, סקרים הראו באמת תמיכה רחבה בשינוי של החוקה. אבל משהו בצד של ה-כן, של ה-yes לשינוי, משהו בקמפיין השתבש. זה הותיר את המצביעים מבולבלים, לא בטוחים, חסרי מוטיבציה. קשה היה להסביר ולהבין את התיקונים שנדרשו.
במידה רבה כנראה יש כאן סוג של הצבעת מחאה נגד הממשלה. יכול להיות שאפשר להתייחס לזה גם בהקשר הזה, עידו סואן, כתבנו בלונדון, נאלץ להסתפק בדברים האלה, תודה רבה לך.
בינתיים, תודה אירן.
ועד כאן השעה הבינלאומית שערך המוצא שפירה, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, אני אירן סיקורל, אנחנו נהיה כאן גם מחר, בשלוש בצהריים, מיד אחרינו צבע הכסף, להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.